הוא נולד בהולנד ועלה לארץ בגיל 3 עם משפחתו, וכל חייו גר בירושלים. בית דתי ליברלי, תיכון הרטמן, ישיבת מעלה גלבוע של הקיבוץ הדתי, מסלול קלאסי של הזרם כהגדרתו. יצא מהבועה כדבריו כשהתגייס לנחל החרדי, והמשיך לקצונה ולתפקיד במודיעין. הצטרף למחזור הראשון של מדרשת עין פרט, ריכז את שבט הצופים בכפר אדומים. בסמינר הקיבוצים היה מהדתיים היחידים ונבחר ליושב ראש אגודת הסטודנטים, שנאלץ להוכיח שאיננו מתנחל עוקר זיתים. היה עוזר פרלמנטרי של חבר הכנסת אבישי ברוורמן, ומשם עבר לצד החברה האזרחית שלוחץ על החקים בארגון הגג להתחדשות יהודית פנים, בו הוא ניהל את קשרי הארגונים והממשל, וכיום הוא המנכ״ל. יותם ברום, כן ליהדות, לא לכפייה, על התחדשות יהודית, יהדות ליברלית והדתה. שיחה אישית היום והחולם סך.
החולם סך, פודקאסט רעיוני פוליטי עם דור חדש של פעילות ופעילים לשוויון ולצדק חברתי, מבית קרן ברל כצנלסון.
החולם סך, פודקאסט שעוזר לכם להתוודע לנשים ואנשים הפעילים בעולם החברתי בכל מיני היבטים וכיוונים. אנחנו מציגים לכם כאן בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, פעילים, אנשי רוח, אומנות, עיתונאים, אנשי מדיה, וכאן חברה אזרחית, דור חדש שמדבר ועושה צדק חברתי. עם כל הפיתוי אנחנו מנתחים ובוחשים בכאן ובעכשיו, אבל מתרחקים מהאקטואליה השוטפת, כדי שתרוויחו אתם המאזינים שיחה רלוונטית, על זמנית ונינוחה, עם אנשים מעולים, שמחבר את כולם איזה חוט מקשר של מחנה, רעיון, תפיסת עולם. הפודקאסט שלנו נקרא, כידוע, החולם סך במילאל, כמו בשירו של צ'רניחובסקי, אני מאמין, ואנחנו גאים להציג לכם היום מאמין וחולם נוסף בסדרה. את ההסקט עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביה דומינר רוזנבלום, הטכנאית היא גיזם אוזדמיר ואני צביקה ביקוארן, והיום אנחנו כאמור עם יותם ברום. שלום יותם, מה שלומך?
שלום, בסדר גמור, אני שמח להיות פה.
תודה שהגעת, במיוחד לב תל אביב, ביום חול. אז בואו נתחיל במספרים ומיפוי של שני אזורים שאולי תעזור לי ולמאזינים, גם הזרם הדתי-ליברלי וגם עולם ההתחדשות היהודית. מה, נתחיל באזור שגדלת בו, הזרם הדתי-ליברלי, לא יודע איך מגדירים את זה, ואפשר לשאול את זה בהמון צורות, אבל זה מיעוט. שבמיעוט, נכון?
כן, אני חושב שזה זרם קטן מהציונות הדתית, שבדרום ירושלים אתה חושב שאתה קבוצה גדולה של אנשים, אבל לאט לאט כשאתה נחשף לכלל הציונות הדתית, אתה מבין שאתה צד קטן בתוך הציונות הדתית, אבל צד קטן, אבל משפיע. אני חושב שהוא משפיע על הציונות הדתית בצורה הזאת, שהוא מראה שיש מגוון ומראה שאפשר לחשוב אחרת.
הרב עמיטל אמר פעם שהוא לא מבין, כל האנשים סביבו הצביעו לבימד ולא עברה את אחוז החסימה. אז אמרו, זה רק אלה שהצביעו, כן? בישיבה שם בהר ציון או משהו כזה. אז אתה תמיד ידעת את זה? שאתה בעצם... הגבולות הם בתוך ירושלים.
אז כילד לא, כילד אתה גדל בתוך בועה. בבית ספר היסודי אתה פתאום מגלה שאתה נחשף לאנשים שונים מהמשפחה שלך, אבל בתיכון, בשבילי זה היה חוויה להיפגש עם הציונות הדתית האמיתית, זאת אומרת אתה גדל במקום שבו אתה נפגש עם חילונים מסורתיים ודתיים ליברליים ביסודי, ובתיכון אתה פתאום נחשף ל... דעות יותר שמרניות, ואתה פתאום מגלה שאתה חריג בתוך המקום הזה.
צריך לומר, הלכת להרטמן, זה לא בדיוק שהלכת ופגשת את הזרמים החרדליים, שבהם אולי נתקלת מאוחר יותר.
אז בשבילי זה באמת היה תהליך כזה, שאני נפגשתי בתיכון עם זרם יותר שמרני ממה שגדלתי בו, וגם בישיבה נתקלתי עם זרם יותר שמרני ממה שנתקלתי פה, אבל בעצם כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, גם התיכון וגם הישיבה הם המיעוט שבמיעוט, והזרם הכי ליברלי והכי, איך נקרא לו, כמעט שולי בתוך הציונות הדתית, ממש לא חלק מהמיינסטרים, אבל אני חושב שיש לו תפקיד מאוד גדול בתוך החברה הישראלית, ויש לו השפעה מאוד רבה גם בתוך הציונות הדתית בכללה, וגם בתוך החברה הישראלית.
כן, באמת. אני מרגיש שהמספרים, מסקרים שאני ככה נתקלתי בהם, של פיו, של גוטמן, אני חושב, תכף ניתן להם סימנים, כי אני לא בטוח שכל המאזינים מכירים, אבל נאמר, כהשוואה, חרדלים, גם במספרים כנראה הרבה יותר קטנים מהכל, מההשפעה שלהם, בטח בפוליטיקה, אם חושבים על כל מיני מייצגים שלהם, כמו סמוטריץ', אורי אריאל, לא יודע, אנשים כמותם.
כן, אם מסתכלים אבל למשל על קידום מעמד האישה, ועל שדולת הנשים ואנשים שעומדות מאחורי מאבקים פמיניסטיים ברחבי הארץ, שאפשר להגיד שזה מאבק חשוב, ובאמת רואים בו תוצאות. אין ספק שהפמיניסטיות הדתיות, כמו שהן קוראות לעצמם, אבל בכלל, לחברה הדתית הליברלית, יש תפקיד מאוד חשוב, אם זה אליס שלוי, ואם זה כלל הפעילות שם, שבכלל מאבקים על הדתה בצבא, או בכל תפקיד, בכל נושא שיש בהם, לא הדתה, סליחה.
נדבר על זה בהמשך, כן.
לא, אבל על תפקיד, על המקום של נשים בצבא, כן. אז המקום של נשים בצבא, אין ספק שפמיניסטיות הדתיות או חברה הדתית הליברלית תופסת מקום מאוד חשוב בתוך המאבקים האלה, וזה רק דוגמה אחת, אני יכול להמשיך גם המאבקים ותחומים אחרים, שבהם ברור שיש לדתיות הליברלית תפקיד חשוב גם בעיצוב פניה של החברה הכללית, וגם אני חושב שיש לה תפקיד בעצם זה שאתה לא רואה את הציונות הדתית בתור יחידה אחת. זאת אומרת ש...
אז בוא תעזור, כי המאזין הרגיל נטול הכיפה, לרוב זה נראה לו, כמו שאמרת, בשיחת הרקע, כולם נראים מתנחלים עוקרי עצים, התייחסו אליך בסמינר. מבחינתם אדם, בהכללה כמובן, לא כולם חלק יודעים, אבל אם אתה מנסה לצייר למישהו מבחוץ, לתת סימנים על ההבדלים, נגיד, בגוונים בתוך הציונות הדתית, מה היית אומר מייחד כל תת זרם כזה? מה הדגשים כשאתה אומר שמרני, חרדלי, לעומת ליברלי? במה זה בא לידי ביטוי?
דבר ראשון, אני רואה בזה באמת שליחות, גם אישית וגם של הזרם שאני חבר בו, בזה קצת לטשטש את המשבצות האלה שנוהגים להכניס כל בן אדם. זאת אומרת, גם עכשיו, למרות שאתה כאילו מנסה להראות איזשהו רצף בזה שאתה אומר שיש זרם חרדלי וציונות דתית וזרם ליברלי, עדיין מנסים להכניס את זה לאיזשהו משבצות. אני חושב שהחברה הדתית הרבה הרבה יותר מגוונת ממה שחושבים. אני אתן דוגמה. קשה למצוא רבנים שיגידו לכתחילה לנשים להתגייס לצבא. יש רבנים שיגידו בדיעבד, ויש בודדים שיגידו שזה דבר לכתחילה. למרות זאת, אנחנו רואים עלייה מטאורית של נשים שבוחרות להתגייס לצבא, וזה...
מה שנקרא מצביעות ברגליים, כאילו
לגמרי,
באמת...
לגמרי, מצביעות ברגליים ובאלפים. וזה כבר מתחיל להיות אחוזים ניכרים של הבנות... של הציונות הדתית, שבוחרות להתגייס לצבא.
ולא ללכת לשירות לאומי, כמובן.
נכון, ולא ללכת לשירות לאומי, או לא להתגייס בכלל, כאילו גם יש את האופציה הזאת. ופה אני אומר, יש פער הולך וגדל של הציבור הדתי, מבין מי שמתיימר לייצג אותם. עכשיו, אני חושב שרואים את זה גם בפוליטיקה וגם בשיח הציבורי, אני חושב אבל שלוקח זמן להטמיע את השינוי הזה ולראות, ובאמת להבהיר אותו ולראות אותו בבירור. אבל אני חושב שמתפקידי הוא לא להכניס קטגוריה חדשה, הוא לא להגיד יש עכשיו זרם דתי ליברלי שעכשיו נכניס אותו למשבצת, אלא לנסות להגיד, הקטגוריות קצת התפוררו, ואתה יכול להיות שאתה תסתכל על בן אדם שיש לו כיפה על הראש, ותבחן כמה פעמים מה יש לו להגיד. אולי יש לו משהו להגיד שונה, אולי הוא יכול להיות שמאל, ימין, מסורתי, עכשיו אני נכנס למשבצות, אבל סתם, יכול להיות גם שיחה מעניינת. יכול להיות שיחה מעניינת.
אז זורם איתך, ובכל זאת, אני מנסה להבין, לעומת הזרם, נאמר, החרדלי, הקיצונות מהצד השני, כי באמצע אני גם מסכים, יש תווך מאוד גדול, גם בסקר שראיתי די מזמן, של מקור ראשון, אתה רואה שהספקטרום, כמו אצל החילונים, הוא מגוון למדי, ורצף כזה מורכב. ובכל זאת, כשאתה מנסה לעמוד מול אדם חרדלי, אז מה, סדרי העדיפויות הדתיים שלך, הקפדנות שלך, מה שונה בהסתכלות האורתודוקסית שלך לאורח חייך לעומת שלו, או להשקפות?
אני יכול להגיד בהשקפה, אני יכול להגיד את ההשקפה שלי, אני קשה לי לייצג את ההשקפה שלו, אבל אני אנסה להתאמת ולענות על השאלה. אני אגיד שמבחינתי, הדת וההלכה, שמה שבלכאורה מחייב את הציבור הדתי, הם דבר ראשון רק חלק מהיהדות, זאת אומרת שהם לא חזות הכל, וזה דבר שהתעצם והלך, שדבר שאני מתנגד אליו, זאת אומרת שההלכה תפסה מקום מרכזי מדי, במה שהם כללו כיהדות, זאת אומרת שמתייחסים לדברים, למשל שבת, בסדר? ניקח את זה לדוגמה. השאלה אם שבת זה שמירת ההלכה, או שבת שזה משהו הרבה יותר רחב מזה, ושחלק מזה זה שמירת ההלכה. ואני מסתכל על זה כמשהו הרבה יותר רחב, ושההקפדה ההלכתית היא רק חלק קטן ממה שנחשב שבת. הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד, זה לקחת את הדברים בפרופורציה. זאת אומרת, שאני חושב שאני מסתכל אחרת גם על ההיסטוריה. חיים קהילתיים יהודיים היו מאוד רחבים והיו מאוד גמישים, ואני חושב שהנוקשות וההקפדה היתרה והשמרנות והגבעת החומות, וזה לא רק ככה נוהגים לתאר את הציבור החרדי, שזה מאוד בולט, נניח בלבוש או בדברים אחרים, אבל גם הציונות הדתית הלכה, עשתה תהליך כזה של ניסיון להיות יותר שמרני, יותר מתגונן, יותר, ואני חושב ש take it easy, לא בקטע של, אני לא נכנס למי מקפיד יותר, מי מקפיד פחות, ועל איזה הלכה, זה חלק מהסיפור של השחרור. אני נותן לבן אדם, או אני חושב שהחברה צריכה לתת לאנשים להיות מי שהם, ולתת את האמון שכל אחד מוצא את הדרך שלו. אני יכול להגיד עוד דבר נוסף מעורר ביקורת, או שחשוב לי לשים על השולחן. אני חושב שהיום הציונות הדתית שמה דגש על הלכה מאוד מסוימת. זה לא שהיא מקפידה על הלכה, על הכל, על כל כללי הלכה, על קלה כבחמורה. אלא היא שמה דגשים על דברים מאוד מסוימים של בן אדם למקום, מה שנקרא בהגעה הדתית, או בכלל על הקפדה שמפרידה בין התרבות הכללית לבין התרבות הדתית. זאת אומרת שלמשל, אתה לא יכול, יהיה לך מאוד קשה להתקבל לתוך החברה הדתית, או לטעון שאתה חלק ממנה אם אתה לא חובש כיפה. עכשיו, ההבדל נניח בין לחבוש כיפה על הראש, לבין למשל לאהוב את הגר, סתם אני אתן דוגמה, לאהוב את הגר, זה ההלכה ומצווה הרבה יותר קשה, וצריך להקפיד עליה בצורה דתית, הרבה יותר משמעותית ביהדות, מאשר לחבוש כיפה, שזה בכלל הלכה דרבנן. כן, וזה. עכשיו, כנה לגבי הלכות צניעות שהלכו והפריזו, וכנה לגבי
כמו משהו בסדרי עדיפויות של ההלכה מבחינתך שונה, לא רוצה להגיד שהמשובש, אלא שונה בדגשים.
כן. הדגשים השתנו, וככה גם אם אנחנו נגלוש גם פוליטית. אני יכול להגיד שהיום בציונות הדתית, אתה יכול להיות, הנה, ניתן את זה כאבסורד, אתה יכול להיות רוצח דתי, שכמובן שרוצח זה עבירה מאוד חמורה, בעשרת הדיברות וכולי לא תרצח, להיות שמאלני דתי, שאין שום עבירה בלהיות שמאלני, זה הרבה יותר קשה להסביר. עכשיו, זה האבסורד, זה מה שקרה לציונות הדתית, וזה, אני לא אגיד את זה על חברי הציונות הדתית, אני אגיד על ההנהגה הדתית, ואני אבוא בטענות קשות על ההנהגה הדתית, ולחלק מהרבנים שהובילו למצב הזה. ופה אני אומר, לי מאוד קשה עם הציונות הדתית כשהיא כזאת, לי מאוד קשה להיות עם, לשייך את עצמי לחברה, שסדר העדיפויות שלה הוא כזה, שהוא מסתכל על ההפרדה, מסתכל בצורה מאוד מגוננת, ומאוד מתבדלת, ולא מסתכלת על הערכים האמיתיים והחשובים שהיהדות יכולה להביא לחיים שלנו. ופה אני חושב שאם דיברנו על הזרם הדתי הליברלי, מה שקראת, אני חושב שיש לה תפקיד חשוב לשמור על הדבר המיוחד הזה של היהדות, לראות את התמונה הרחבה יותר, לקחת את ההלכה בפרופורציה ולשים אותה במקומה הנכון, וגם את ההלכה לפרש ולהביא את הצדדים הרלוונטיים והחשובים בה, שהם מאוד רחבים, ולא רק צורות מאוד מצומצמות שהזרם החרדלי או חלק מההנהגה הדתית מנסים להבליט.
Yeah, אבל היום הזהות היא מאוד ברורה, והסיכוי אפילו הסטטיסטי שטיפול על אדם דתי, שהוא נאמר ימני, זה כמעט אחד לאחד. משהו קורה, משהו זז לדעתך? בסיכוי שאנשים דתיים יבטאו עמדות כמו שלך, והתקרבו יותר לסדרי עדיפויות הלכתיים אחרים, או...
א', אני חושב שכן. אני חושב ש... כן, אני חושב שיש שינוי עמוק בתוך הציונות הדתית. זה גם בגלל שאני בן אדם אופטימי, ואני מסתכל על הצדדים החיוביים, אבל זה גם בגלל שאני מסתכל על מה שקורה בכנסת, למשל. יש נציגים לציונות הדתית שהם לא חלק מהימין הקלאסי. בטח בתוך מה שמכונה המרכז, אז רואים דמויות מפתח, אם זה אלעזר שטרן, אם זה שי פירון וכדומה, שם עליזה לביא. כאילו יש חברי כנסת מעטים שמזוהים מהציונות הדתית, והם לא נמצאים בצד הימני של המפה. וגם בצד הימני של...
אבל זה גם מדבר על דבר מרכזי שמבדיל בין הרצון להשתלב, לבין הרצון להוביל. בין הרצון, אפשר לומר, להנחיל איזשהם ערכים, אמונות, להשליט איזה... תפיסה, הדתה מה שאני מדבר, לבין ההבנה שהיהדות היא חלק מורכב מהזהות. אז זה גם איזשהו קו אולי מפריד בין הצדדים, כי לך, מבחינתך, היהדות היא חלק מהביטוי, או היהדות בביטוי הדתי שלה, היא רק חלק מהפנים של מדינת ישראל, חברה ישראלית, לעומת אנשים שרואים בזה צורך להכתיב איזו תפיסת עולם.
נכון, אבל הצביון היהודי כן חשוב לי. אני יכול להגיד שאני אומר צביון יהודי, אז צריך לקחת את זה בקונטקסט. מה זה אומר? זה אומר, אני מדבר על צביון יהודי שלא מדיר אוכלוסיות אחרות, שמסתכל כן על איזשהו חזון שאתה יכול לחבר להומניזם ולסוציאליזם, וכאילו יש היבטים שאתה יכול להכניס לתוך זה שמבחינתי הם נכנסים לתוך הקטגוריה הזאת של צביון יהודי שבדרך כלל לא מייחסים לו. אבל... כן, כאילו אני חושב שיש הבדלים בין פוליטיקאים ובין זרם מסוים שמנסה להשליט את דעתו לבין אנשים שאני מאמין שזה נכון, שאנחנו מנסים להשתלב בתוך המדינה ולא להשתלט עליה.
זה מחבר אותי לגמרי לסיפור ההתחדשות היהודית, שבעוונותיי אני גם חלק מהעולם הזה כבר לא מעט שנים, קודם כל אין איזה חשד שכזה מגיע מישהו עם כיפה וגם רוצה, להתעסק בנושא של עיבוי הזהות היהודית, וישר מחשידים אותו כמישהו שבא מהצד השני ורוצה לעשות קירוב, ולבוא שתבוא לעשות שבת וכאלה?
דבר ראשון, כן. אני חושב שיש איזושהי חשדנות כלפי בן אדם שמתעסק ביהדות והוא חובש כיפה. יחד עם זאת, אני חושב שחייתי בחברה החילונית ממש, מספיק שנים כדי שאתה תסגל את השפה, ולא בצורה צינית. זאת אומרת, אתה יכול להגיד גרעינים תורניים, למשל, הם לומדים את השפה, לא אלא באמת, אלא אני באמת מעריך את המקום של אנשים שמקיימים אורח חיים שונה ממני, ואני חושב שיש להם לתרום לי לא פחות משאני תורם להם. והדבר האחרון שאפשר להגיד עליי, זה זה שאכפת לי איזה... חשוב לי להבהיר משהו. כשאתה מסתכל על היהדות בצורה שונה ולא הלכתית, אז כל העניין של קירוב ורחוק ליהדות, הוא מסתכל על זה בפן שונה לחלוטין. זאת אומרת שבדרך כלל שמדברים על הדתה, זה ניסיון לעורר אנשים לקיים מצוות, או לעורר אנשים לקיים אורח חיים דתי. זה הדתה. עכשיו אני אומר, באמת ובתמים, זה לא היהדות שלי, זאת אומרת, אני רוצה שבן אדם יתקרב ליהדות, או יראה בזה חלק מהזו, או יעמיק בזה, או ישאל שאלות ויבקר, זה לא המקום שאני לא רואה ככה יהדות. היהדות מבחינתי זה לא להניח תפילין בבוקר, כן או לא, זה לא פחות מעניין אותי, כאילו, אין לי בעיה, זה חלק מהיהדות, אני מודע לזה, אוקיי. אבל כאילו, אנשים שואלים את זה, כאילו, להניח תפילין זה מכניס אותך ליהדות, או מוציא אותך מהיהדות, אבל למשל לדבר לשון הרע, או לאהוב את הגר, זה לא קשור בכלל ליהדות. אז אני אומר הפוך, היהדות זה דבר הרבה יותר רחב, והתרבות היהודית היא סוגיה הרבה יותר, היא הרבה יותר רחבה, שאני חייב להגיד, יש בה לא מעט שאלות, דיונים ומחלוקות, מאשר תשובות ברורות. אנחנו רגילים לשמוע שהיהדות זה תשובות, זה יהדות מה לעשות, א', ב' או ג', ויש היום שוט של אס-אמס לרבנים, כן? ששואלים אותם, האם אני יכול לקום בבוקר ולשים את נעל ימין קודם, או נעל שמאל קודם? והוא באמת עונה על זה. עכשיו, זה הזיה, אבל זה הרמה שהגענו אליה בחלק מהציבור הדתי.
טוב, זה רמב"ם כבר.
לא, אבל
הבנתי.
לא, אבל גם ברמב"ם, הוא ענה על השאלה הזאת, אבל זה לא המרכז ההתעסקות. והיום חלק ניכר מההתעסקות הדתית היא ההלכה ואותם הלכות קצה שאנחנו מדברים עליה, אורך השרבול, או גודל הכיפה, או שמירת שבת כן או לא, ואיך וכיצד ומתי. והם לא מסתכלים על מה על מה היהדות באמת, על איך המדינה שלנו נראית. אני יכול לגלוש גם לצדדים אקטואליים יותר, שבו אני מסתכל ואני אומר, בוא נע, אנחנו לא מדברים על איך החברה שלנו ואיך המדינה שלנו מתנהלת. זאת אומרת שהצדדים הדתיים זה האם בונים את גשר יהודית כן או לא בשבת, למרות שזו סוגיה ערכית ותרבותית מורכבת, לא מנהלים באמת דיון עמוק, אלא מנהלים כיפוף ידיים סביב הדבר הזה. מצד שני, נניח שאלה שהיא בכלל לא עלה לפרק כשאלה יהודית, האם ראש הממשלה יכול לקיין בזמן שהוא בכתב אישום של שוחד, זה שאלה יהודית. זה שאלה שהיא לא שאלה פוליטית רק, אלא היא שאלה תרבותית, היא שאלה ערכית. ופה פתאום מטעמים פוליטיים, כל הרבנים עומדים דום ומגבים אותם, למרות שראיתי ככה איזה כמה
קולות אחרים.
קולות אחרים.
אז כן. עכשיו נתחבר לתפקיד הנוכחי שלך כמנכ״ל ארגון הגג של ארגוני ההתחדשות היהודית. תנסה להסביר מהו המכנה המשותף. מה זה בעצם התחדשות יהודית או אותם ארגונים שהם שותפים לזה, כדי להסביר למי שזר לביטוי או לא חי אותו ביומיום, מה העולם הזה כולל בעיניך, או מחבר את הארגונים שתחת המטריה שלכם?
אוקיי. Okay. אז קודם כל זה ארגונים שמאמינים שהיהדות היא לא רק נחלת העבר, אלא היא גם נחלת ההווה והעתיד. זאת אומרת שיש ערך מאוד גדול ומשמעותי למה שנכתב ומה שנעשה, אבל חלק מהיהדות זה גם יחסי גומלין עם ההווה והעבר, זאת אומרת עם הערכים, עם המציאות, איך אתה מתאים ומתאשר מהמציאות ומהערכים המודרניים והישראליים שאתה פוגש במציאות ולא נשאר מאחורה. זאת אומרת שאתה ככה אתה בונה את היהדות שהיא יהדות שגדלה ומתפתחת. אנחנו מאמינים שככה גם זה היה לאורך כל הדורות, ולא דבר זה אתה לא מנסה לשמור את התורה בדיוק כמו שהיא הייתה, אלא אתה מנסה לראות איך היא יכולה להיות רלוונטית, להשפיע עליך ו...
אז תן דוגמאות, תן דוגמאות לארגונים כאלה, כלומר מהצד נגיד, גם דתי, גם חילוני, גם מעורב.
אוקיי, אז יש למשל את בינה, את ארגון בינה שהוא מגדיר את עצמו כחילוני, והמדשה באורנים שהיא על הרצף הזה, ומהצד השני יש נניח את מרכז הרצוג ואת מכון הרטמן, ואת נאמני תורה ועבודה, את קולך, יש את קיח שמייצגים את הקול של התרבות המסורתית, ויש 60 ומשהו ארגונים כאלה, את התנועה הרפורמית, התנועה הקונסרבטיבית כמובן, שיש רצף שלם באמת אנשים שמגדירים את עצמם אתאיסטים לחלוטין, אבל רואים את עצמם חלק מהתרבות היהודית, ועד אנשים שומרי הלכה ומצוות, קלה כבחמורה, שהמחנה המשותף ביניהם זה שהם חושבים שצריכים ללמוד, להעמיק ולפתח את התרבות היהודית, ולא לראות בה רק כמשהו שאתה צריך לקיים ולעשות ולשמור עליו. אם אני יהיה מדויק, זה שהם רואים בהלכה רק חלק מהתמונה ולא את כולה. זאת אומרת, התרבות היהודית, יש בתוכה קיום מצוות, אבל זה לא כל המהות שלה, ואת התרבות היהודית הרחבה הזאת אנחנו מנסים לראות ולפתח.
אז מה כרטיס הכניסה שלי שיאפשר לי להצטרף? כלומר, איך בודקים את זה?
אז אנחנו מאוד דמוקרטיים, זה די פשוט. אחד, זה שאתה מגדיר את עצמך כמי שעוסק בהתחדשות יהודית. הדבר השני, זה שאתה מוכן לקבל את כל חברי הפורום, כולל רפורמים רחמנא ליצלן. והדבר האחרון זה שלמקרה שיש איזה שמשהו ממש יוצא דופן או זה, יש אישור ועד המנהל, אבל הסיפור הזה לעולם עוד לא קרה שהוועד המנהל מנע ממישהו להצטרף.
60 ארגונים זה נשמע, ואני, כמו שאמרתי לך, שותף לחלק מהפעילויות האלה בעבר ובהווה, אבל תרשה לי דווקא בגלל שאני מרגיש חלק להיות טיפה נשכני. אנחנו 60 ארגונים, אבל ציבור לא כל כך גדול בעצם, לא? כמה אנחנו משרתים? כמה אתה מרגיש, דיברנו קודם על הגודל הממשי של הזרם, נגיד, הדתי-ליברלי. כשאתה מנסה להבין מה הקהל הזה, אתה לא מרגיש שבסוף זה שולי שוליים של החברה הישראלית?
לא. אני יכול להגיד שזה איזשהו שינוי שעברנו בשנים האחרונות. זה אומר בתפיסת עולם או באיך שמסתכלים על התחום. פעם היו מסתכלים על, פעם זה גם פנימה הייתה מוגדרת ככה, כאיגוד בתי המדרש הפלורליסטים או הליברליים או זה, ושם אנחנו יודעים מספרים, אנחנו יודעים שזה בערך 10,000 איש שלומדים באופן קבוע בתוך המסגרות של עולם ההתחדשות היהודית. אם זה הקהל, זה באמת קהל מאוד מצומצם. אבל זה לא התפיסה שלנו. התפיסה שלנו מסתכלת על איך לומדים יהדות בבתי הספר, על איך מעבירים מערכים בתוך הצבא, על איך אנחנו מסתכלים בכלל על תרבות היהודית באירועים ציבוריים, באיך רשויות מקומיות מתנהלות סביב הנושאים האלה, והארגונים פעילים גם במקומות האלה. זאת אומרת, עיקר הפעילות של הארגונים הוא לא באותם קבוצות, הוא גם באותם קבוצות שמנסים להעמיק ולהיות בעצם הליבה של עולם ההתחדשות היהודית. אבל בעצם הקהל היעד הוא הרבה הרבה יותר רחב, בתלמידים, חיילים, סתם ציבור רחב שמגיע לאירועים, וגם אנחנו, ויש ארגונים שבאמת מסתכלים גם הלאה, ומסתכלים על שינוי מדיניות, שזה גם, זה סוגיות שונות יותר מחינוך ותרבות, אבל גם שם אנחנו פעילים.
אז אתה חושב שיש גם יותר, נגיד יותר קהל שצמא לזה גם, חוץ מהמקומות שאתה מדבר, נתקלים בזה כי זה חלק מהחינוך, חלק מהתעסקות של רשויות מקומיות, יש יותר צמא לסוג כזה של יהדות בעיניך?
אני חושב שכן, וקל לראות את זה באירועים ציבוריים, כמו למשל קבלות השבת היום, פעם קבלות שבת זה היה רק דבר שנמצא בתוך בית כנסת. היום ברוב הערים המרכזיות יש קבלות שבת חילוניות, אתה יכול להצטרף אליהם ולראות ולהיות חלק מזה. בנמל תל אביב, בתחנה בירושלים, היום גם בחיפה, בהרצליה, ברמת גן ובאר שבע, בהרצליה כמובן. יש ממש עשרות רשויות שעושות קבלות שבת, בעיקר בקיץ אגב, כי זה יותר נוח לעשות את זה בחוץ, כי זה באמת המוני אנשים. כנה לגבי אירועים אחרים ופרויקטים אחרים, שאני חושב שהעדות לאט לאט, אני אתן דוגמה אחרת. אני בסמינר הקיבוצים, לכאורה מכלל סמינר הקיבוצים, זה המקום הכי חילוני שקיים, אוקיי? אבל אני חושב שבאש שאתה מנהל שיח, שהוא יותר משמעותי ויותר עמוק מאשר רגע להגיד, רגע, אתה דתי או חילוני. אז זה שיח מרתיע, מפלג וזה, וזה מדבר בעיקר על קיום מצו. ושאתה מדבר, רגע, אתה רוצה לחשוב על הזהות שלך, אתה רוצה להעמיק בה, ואתה רוצה לחשוב על מה רלוונטי אליך, מה לא רלוונטי אליך, איך אתה עם התרבות שלך ומה מעניין אותך, אני חושב שמהר מאוד מגיעים לשיח הרבה יותר עמוק ומעניין, וזה רלוונטי להרבה מאוד אנשים. ואני חושב שאחד מהדברים הבעייתיים שקרו, זה זה שהרבה ארגונים דתיים תפסו את המקום הזה, תפסו את ההתעניינות בזהות בזהות ובשאלות של תרבות, הם תפסו את זה ונכנסו לנישה הזאת, ובעיניי עשו נזק. אם זה חב"ד ואם זה ארגונים אחרים, שבעצם צבעו את זה כן, אתה רוצה להתקרב ליהדות, תניח תפילין.
כן, אבל הם מילאו איזשהו וקום, שאולי אנחנו לצורך ההשוואה לא ידענו לתת שם מענה.
נכון. מצד שני, אני חושב שיש פה גם מדיניות ואינטרסים פוליטיים, ופה אני אגיד שבעיניי, ארגונים דתיים זכו לגב כלכלי ולתמיכה מאוד משמעותית מהמדינה. זה לא מקרי שהיהדות מזוהה עם הדת, זה לא במקרי שהיה לה תמיכה מהמדינה, כי היו גורמים פוליטיים שהיו ממוקדים ועבדו בזה, להביא תקציבים למקומות האלה, וארגוני היהדות הישראלית הם תמיד נחשבים כיותר פרווה, כיותר מגמגמים, כאנשים נחמדים.
הם לא חלק מהממסד הדתי המסודר והמשומן, וגם מוכר לפי חוק, חלק מהנושאים. תגיד לי מילה אופטימית על זה, יש יותר כסף שנמצא מעטיני הממשל, גם לצורך הדברים הפלורליסטיים יותר, ההתחדשות היהודית, נכון? היהודית.
יש מקומות שכן ויש מקומות שלא.
ומה המדינה היום כן מכניסה יד לכיס ומצליחה לממן ארגונים מהסוג שחלק מפנים? מה שנקרא תמיכות?
כן, ביקשת, אני מגמגם בגלל שאתה מדבר על אופטימיות. אני חושב שאומנם המצב הוא יותר טוב ממה שהיה קודם, אבל אני חושב שעדיין המצב לא רחוק מלהיות משביע רצון. אני אגיד את זה בשני...
מה בכל זאת המדינה, או זה לא המדינה, זה בעצם הארגונים הצליחו למצוא סוגיות שממומנות בארגונים דתיים, אחרים, לאו דווקא פלורליסטים, ומצליחים גם לקבל כסף, תקציבים למימון של פעילויות.
תראה, אני יכול את הדוגמה, שאולי מעמידה אותך במצב לא נעים, אבל 929. זה יוזמה מדהימה של הרב בני לאו ושל גל גבאי, שבעצם לומדים פרק כל יום, פרק מהתנך, ושהיא זכתה לגיבוי משמעותי של המדינה. זה דוגמה לאנשים עם רעיון ועם חזון, שהלכו והביאו
ושמו... של הממלכה, כן, גילוי נאות, אני ניהלתי את הפרויקט הזה בראשיתו, אבל אתה מרגיש שיש פה שינוי מטעם המדינה, פקידים הרבה פעמים, כי זה לפעמים דברים שצריך לדעת, ללכת בין הסעיפים, בין הבירוקרטיות, כי יש כסף הרבה פעמים לדברים האלה, זה רק למצוא את עצמך נופל נכון בתבחינים. אתה לא אופטימי.
לא, אני חושב
שהדרך... אתה חייב שינוי פוליטי, אתה אומר.
לא, לא, לא. אני חושב שהדרך היא ארוכה. אני חושב ש... אני מסתכל גם מהצד שלנו, שאנחנו צריכים להתמקצע ולעבוד ולעשות את הדברים טוב ומקצועי יותר, אבל אני חושב שאי אפשר לפתור את המדינה ממקום שבו, כן, אני חושב שרוב היום הפעילות בתחום הזה, היא לא נעשית בתמיכה מספקת מהמדינה, ואני לא אפתור, למרות שאני בן אדם מאוד אופטימי, אני לא אפתור אותם מאחריות.
אז מה קורה להבנתך בצהל ובמערכת החינוך מבחינת העיסוק הבעייתי בנושא יהדות? כלומר, מה שמכונה לעתים הדתה, אני חושב שיש פה איזה הכללות מסוימות, אבל...
נכון.
תן לי את הקושי שלך עם המצב.
אני חושב שבמשרד החינוך יש בלבול. ויש כוחות מנוגדים שממש במאבק סביב העניין הזה, ושלא הייתה מנהיגות מספיק חזקה במשרד החינוך שהצליחה לעשות איזשהו סדר בתוך הדבר הזה. מצד אחד, יש גורמים מאוד מקצועיים וטובים בתוך המערכת שעושים עבודה מדהימה. לימודי היהדות ומקצוע התרבות היהודית הישראלית בחינוך הממלכתי, זה תוכנית שאני סומך את ידי עליה, למרות שיש לי הערות כאלה ואחרות על ניואנסים, אני חושב שבאמת עשו שם עבודה מדהימה ומקצועית.
אבל איפה אתה מעביר את הקו בין נוכחות יהודית להדתה?
אני מסתכל קודם כל.
כי אתה יודע שחברי הילדות שלי בכפר סבא לא מאושרים מהרבה מהתכנים האלה החילונים, צריך לומר, כמו שגדלתי.
אז שנייה, אני קודם אעשה הפרדה בין עבודה מקצועית לעבודה שאיננה מקצועית. עבודה מקצועית זה זה שגורמי מקצוע, ושאתה יכול לדעת מי הם, בנו תוכנית לימודים, ושהמורים הם אלה שמעבירים את החומר הלימודים, ושיש פיקוח ובקרה של משרד החינוך על מה שהם מעבירים. זה דבר אחד, שכל הדיון על התכנים האלה בעיניי הוא לגיטימי, הוא ענייני, הוא במקום. עכשיו, בצד זה, יש ארגונים שרובם דתיים, שנכנסים ומעבירים תכני לימוד, שכמעט ללא בקרה וללא בדיקה, אף גורם מקצוע רציני לא עבר על התכנים, לפעמים בנות שירות שעברו הכשרה של 10 ימים, מעבירות את החומר, לא פלא שיש שם טעויות, שיש שם דברים שלא אמורים להיות בחינוך הממלכתי.
כלומר, זה הקו שלך, בין תוכניות חיצוניות, שהרבה פעמים ניתנות בחינם לבתי ספר, על ידי כל מיני ארגונים ש... לא ברור מה טיבם, לבין דברים של הממלכה עצמה, תוכניות לימודים מוכרות, המורים מעבירים.
אני חושב שזה הבסיס קודם כל. אני חושב שקודם כל, לא יכול להיות שיש בלגן כזה, ושלא ברור להורה ששולח את הילד שלו לחינוך הממלכתי, שלא ברור לו אם המקצוע זה מישהו שזה המורה מעביר, או שהוא לא יודע לעשות הפרדה בין חומר שהוא מקצועי ומפוקח, לבין בת שירות שמעבירה כמעט מה שבא לה. כאילו, בתוך הדבר הזה, זה לא, אני לא חושב שמקומם של בנות השירות ומדריכים חיצוניים להעביר תכנים בתחום היהדות לתלמידים. בכלל, זה בתור התחלה, בכלל ההתחלה של ההתחלה, לעשות סדר בדבר הזה, להגיד, תפקיד המורים הוא ללמד, תפקיד הארגונים אולי ללוות, לעצור לבנות תוכניות לימודים, אבל בטח ובטח שלא להעביר תכנים לתלמידים באופן ישיר. זה תפקיד המורים. את ההפרדה הזאת לא עשו.
אוקיי, עכשיו, הלכת לאזור הקל, כשאתה מסתכל, לצורך העניין, ימינה, ימינה, אבל אם אתה מסתכל לצד השני, שיאמרו לך, אוקיי, אבל למה בכלל מכניסים לי את זה בצורה הזאת אל תוך בית הספר, בתור שמאלני, חילוני, אתאיסט, יהודי, בסדר, חגים, הכל בסדר, אבל למה בכלל, הדברים שאתה עוד מרוצה מהם, אני עדיין חושש מהם.
אז אני לא חושב שזה באמת, שבאמת השאלה הזאת עולה על סדר היום. זאת אומרת, אני חושב, אני גם בדקנו את זה בסקר בקרב ההורים בחינוך הממלכתי. רוב ההורים, ברוב משמעותי, זאת אומרת, מעל 80%, מעוניינים בלימודי יהדות בבתי הספר, מעוניינים בלימודים, שוב, שנותנים מקום לכל אחד ולכל תפיסה ולכל דרך שבא מהבית, שלא מנסה להכתיב לתלמידים במה להאמין או מה לעשות. אבל כן רוצה להעמיק בידע ולנסות לעורר שאלות בתחום היהדות בוודאי ובוודאי. ויש גורמים קיצוניים שוליים בתוך המערכת שמדברים על להוציא את לימודי היהדות או להקים זרם חילוני נפרד. אני יכול להגיד שאפילו בפורום החילוני שמייצג לכאורה את הקו הזה, היום המדיניות שלו היא לא כזאת. זאת אומרת שמדברים על כלל החינוך הממלכתי ומדברים על כן לימודי יהדות, רק השאלה היא כמה, איך, באיזו צורה, ואת הדיונים האלה בעיניי חשוב לעשות. אני חושב שכל המחאות לכאורה קיצוניות שעוררו עניין, בעיניי זו ברכה. אני חושב שמעורבות של הורים בתכני הלימודים של התלמידים ושל הילדים שלהם היא מבורכת, וטוב שיתקיים דיון על מה כן ללמוד ומה לא ללמוד. אבל אני חושב שכאן, במקרה הזה צריך להיזהר מביקורת יתר ולתת אמון במנהלים ובמורים, והחצים צריכים להיות מופנים קודם כל, כדי להוציא את הארגונים החיצוניים מתוך המערכת הציבורית, שבעיניי זה לא רק שאלה של תכנים, אלא זה גם שאלה של הפרטה, ומי אמור לעשות את ה... מי אמור ללמד את התלמידים, ובעיניי התשובה היא מאוד ברורה, זה המורים.
הצפנו בדקות האחרונות בעצם קושי מסוים, כי מילא שאתה בתור אדם דתי מוכן להזדהות עם השמאל, השאלה כמה השמאל מוכן להזדהות עם צדדים דתיים, ואולי זה האתגר, יש פה ניכור מתמשך, מה אתה מצפה בעצם שיקרה, ככה כשאלת סיכום רחבה באזור המחנאי לצורך העניין, לא באזורים המקצועיים היומיומיים שלך?
כן, אני יכול להגיד שאני מצפה מהשמאל הישראלי לא להיגרר לשוליים. אני חושב שיש משהו מאוד מבהיל בקולות השוליים שמפחידים מהעולם היהודי, והנה, ישר אחד מהשאלות שאתה שואל אותי זה, מה אתה עונה לאותם קולות קיצוניים? אני אומר, רגע, הקולות הם קיצוניים, הקולות הם שוליים. רוב הציבור הישראלי מעוניין ביהדות, רוב הציבור היהודי מעוניין בצביון יהודי ומעוניין בהעמקה של הזהות שלו ושל התרבות שלו, ורואה את מדינת ישראל כמי שאחראית לעסוק בנושאים האלה. עכשיו השאלה היא איך, למה, כמה, ואת זה צריכים לעלות לסדר היום, ובמקום להגיד שהם לא מתעסקים בזה ולתת את האחריות לאותן מפלגות דתיות שמייצגות רק זרם מאוד מאוד קטן ושולי בתוך החברה הישראלית, לקחת אחריות גם על הצביון והתרבות היהודית, שרוב הציבור מעוניין לעסוק בו, ורואה את הנציגים שלו כמי שאחראים לקחת עליה אחריות.
המרכז לא לוקח את זה קצת במובן מסוים?
אני חושב שאפשר לראות...
השמאל מפחד מזה, אני מרגיש.
נכון, דבר ראשון, גבולות המחנה ולאן, זאת שאלה כן. נפרדת. אני חושב שכן, שהבדל משמעותי בין המרכז לבין השמאל, או בין המרכז בין המרכז לבין השמאל, זה שהמרכז כן מוכן להגיד דברים כאלה, ואנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה ויותר ויותר, ורואים שזה אלקטורלי. זאת אומרת, רואים שדמויות כמו בטח בני גנץ, אבל גם יאיר לפיד וגם שי פירון, וגם כאילו דמויות מובילות בתוך, בתוך המרכז, אמרו כל, לא פחדו לקחת אחריות על, על היהדות, ורואים בנכס, ולא מפחדים להגיד את זה שוב, לא בקנייה לזרמים דתיים כאלה ואחרים, אלא באמת, כי הם רואים בזה חלק מהזהות שלהם והתרבות שלהם, ורוצים לקחת עליה אחריות. לעומת דמויות במחנה השמאל שמתרחקים בכלל מעיסוק הזה ואומרים זה לא ענייננו, אלא מפחד שמה הם יצטרכו להקים קואליציה כזאת או אחרת ולא להרגיז איזה גורם דתי כזה או אחר וככה זה מה שימנע מהם להגיע לשלטון. ופה אני אומר, עם קצת אומץ וקצת אותנטיות ומחשבה מעמיקה יותר ולא שטחית, אני חושב שאפשר לפצח משהו ברור יותר ומשהו יותר נכון למחנה שלנו, כי אני חושב שבתוך גם בתוך המחנה השמאל וגם בתוך אלה שמגדירים את עצמם כשמאל, העיסוק ביהדות הוא לא זר, ואנחנו צריכים לקחת עליה בעלות ולא להתרחק מהמקום הזה.
טוב, מותר לי להזדהות, נכון? לא להיות אובייקטיבי ולהצטרף לכל מה שאתה אומר, ואנחנו מסיימים, נגמר הזמן. אנחנו נוהגים לסיים עם שיר, שהוא בעצם השיר של שם התוכנית, שם העסקט, חולם סך, מתוך שחקי שחקי, או אני מאמין, של שאול צ'רניחובסקי, כי זו הרי כל המטרה שלנו, לשוחח עם החולמים והמגשימים. נשמע ביצוע של תמר שאוקי, שמצאתי במקרה בזכות חבר שלי, רן שפיר, גם משואה, עולם ההתחדשות היהודית, שהוא גם בעברית וגם בערבית, כינור ותרגום השיר בלל בדרנה, גיטרה עודד רון. את ההסקט שלנו עורכים ומפיקים נטע דנציגר ואביעד אומינר רוזנבלום, הטכנאית היא גיזם אוזדמיר, אני צביקה ביקו ארן, ואתה יותם ברום. תודה יותם.
תודה רבה.
מנכ"ל ארגון פנים, ארגון הגג של ארגון ההתחדשות היהודית. שמחתי מאוד.
שמחתי גם אני, תודה רבה.
זו אני החולם שח, שחקי כי באדם אמין, כי יודע אני מאמין בך, אלא עביף בין אינסני ומינו, לאן שואפת לומחתי הלגל פס, כי עוד אמין גם באדם גם ברוחו רוח אז סבחה ומינו בלינסני וברוחי לחווי יבין קלבו אמלי ואמלי יחוסו פרחן יפהמו אלם.